שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופי, מלמד פילוסופיה סטואית, אתם מוזמנים לאתר שלי, stoaisrael.com. דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אפשר גם למצוא שם את הקישור לקבוצת המיטאפ שלנו. זה אתר שיש בו קבוצות שיח, אז יש קבוצות שיח גם בזום וגם פרונטלי. היום אני אלווה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. אני תמיד שמח שמכירים לי וחושפים בפניי דברים שלא הכרתי קודם. כמובן, על אחת כמה וכמה כשזה נוגע לפילוסופיה הסטואית. וככה עשה גם אלון, שעשה אצלי קורס לאחרונה, הוא שלח לי מאמר שדוקטור משה שנר, מהחוג למחשבת ישראל מכללת תורנים. חיפשתי אחר כך ומצאתי את המאמר גם באתר של דוקטור שנר, למי שירצה לקרוא את כולו. כותרתו של המאמר זה קורצ'אק ומרקוס אורליוס, הרהורים על המוות ומקומו בזרם החיים. אז אני אגע היום בחלק ממה שנכתב במאמר, ואנצל אותו להרחבת הנושא. אנחנו נקפוץ גם לסנקה לא מעט בהקשר הזה. ואני אגע, והמאמר מתחיל בכלל במשפט מיומנו של יאנוש קורצ'אק, האם קרא מרקוס אורליוס את משלי שלמה? מה מרגיעה השפעת יומנו? שזה ציטוט מתוך היומן של יאנוש קורצ'אק. זה נכתב בראשון לאוגוסט 1942, ובחמישי באוגוסט צעדו 200 ילדים מבית היתומים עם המבוגרים שמלווים אותם אל כיכר הגירושים, יאנוש קורצ'אק הלך בראשם. השאלה היא, איך לא נטרפה דעתו של קורצ'אק בעודו צועד ליד ידוע ומוחלט? איך אדם מכין את עצמו לגורל כזה? מאיכן אדם שואב את תעצומות הנפש להתמודד עם המוות שקרב? סיפור זה הפך למופת של גבורה, למנהיגות ומוסר נעלה, ולפני שנכנסתי בכל מעודי לסטואיות, סיפורים כאלה בלבלו אותי. אני שאלתי תמיד למה אנשים הלכו לגורל כזה בלי להתקומם. למה אין יותר סיפורי התקוממות, סיפורי גבורה? ולא רק אני הייתי מוטרד משאלות כאלה, הרי לא בכדי יום השואה בארץ, נקבע בתאריך של מרד גטו ורשה, במועד שכן התקוממו. אבל היום המאמר הזה והסטואיות נותנים לי זווית מבט נוספת. הסטואיות בהחלט מעודדת את הגבורה ואת ההתקוממות לאור עוולות. אך גם את ההכנה לגורל הידוע מראש. אולי הדבר הכי ודאי שיכול להיות הוא המוות, שזה הגורל הכי ידוע מראש. בכל אופן נחזור למאמר של דוקטור שנר, הוא שואל כך, כיצד מכין אדם, מחנך ואב, פילוסוף את עצמו ואת זולתו להליכה במודע אל המוות? מהי העמדה הרוחנית שמביאה את קורצ'אק להכין כך את חניכיו אל המצעד האחרון אל המוות? צורת הליכה של יושבי בית היתומים מקצה אחד של הגטו אל קצה הוא השני מעוררת השתאותנו לא פחות מעצם ההליכה של המחנך יחד עם ילדיו. מהי המשמעות שנותן קורצ'אק להליכה הזו? כמעט מתוך השלמה והסכמה. בראש הילדים אל המוות והכל בסדר מופתי. יש אומרים בשירה כשהדגל בראש לבושים היטב. הן קורצ'אק לא השלה את עצמו לגבי היעד של הגירוש. לקורצ'אק היה חשוב שכך ילכו חניכיו אל מותם. למה? אז ככה שואל במאמר, ובהחלט נותן לנו כיוון, ככה שואל דוקטור שנר. המאמר מרחיב את ההבנה שלנו את קורצ'אק ביחס של המוות עוד הרבה לפני השואה. למשל, כותב דוקטור שנר שחשוב להדגיש שהמוות העסיק את קורצ'אק מגיל צעיר, ועוד שנים רבות לפני הגטו. אימת הטירוף שאולי ירש מאביו לא פסקה מלהטריד אותו ולהביאו למחשבות לשימת קץ לחייו. ביותי בן 17 התחלתי לכתוב סיפור התאבדות. הגיבור החל שונא את החיים מפחד הטירוף. כך כתב קורצ'אק. המוות נוכח בחייו של קורצ'אק עוד מאותו נער, ואני מסכים שהנקודה הזאת משמעותית בהסבר להתנהגות שלו בצעדה לכיכר המגורשים. כשאני אומר שאני מסכים, הכוונה היא שמבחינה סטואית יש משמעות ליחס למוות עוד במהלך החיים, לאופן שבו אנחנו נתמודד איתו כשהוא יפגוש אותנו. היחס של קורצ'אק למוות במהלך חייו זה אחד ההסברים להליכתם השלווה לכיכר המגורשים, משהו שקשה להבין במבט מהצד או במבט היסטורי לאחור. חלק מהתשובה הזאת מצוי ביומן שלו, כפי שהתחלנו את הנושא ומה שהוא למד ממרקוס אורליוס. אז כמו שאמרתי, הוא כתב ביומנו, האם קרא מרקוס אורליוס את משלי שלמה? מה מרגיע השפעת יומנו? דוקטור שנר כותב שלספרו של מרקוס אורליוס הייתה השפעה משמעותית על קורצ'אק. הוא כותב ביומן שלו, קורצ'אק, מספר ציטוטים מתוך מרקוס אורליוס. חלק מהמאמר הוא סקירה על הפילוסופיה הסטואית, ואני לא אתייחס לזה כאן, כי יש את כל הפרקים הקודמים שיכולים ללמד על הפילוסופיה הסטואית, אז אני לא אעשה את הסקירה של המאמר מה זה בכלל פילוסופיה סטואית. אני רק אומר שהרוב המכריע שמה שמתואר על הסטואיות הוא מדויק וסוקר היסטורית ורעיונית באופן הולם, לרוב. ואחד הדברים שמתאר המאמר, שדוגלת בהם הסטואיות זה שעל החכם למלא באהבה את החובה ולקבל בשלווה סטואית את אשר צופנת לו שלשלת המקרים. עליו לשמור על תואר נפשו. את המוות יש לקבל בלי התנגדות ופחד, כי אם ברוח טובה. זה סוג של תיאור על הסטואיות שכותב דוקטור שנר. הספר של מרקוס אורליוס עזר לקורצ'אק להתמודד עם המציאות, כך שהגיוני להניח שהוא קרא אותו ובוודאי הושפע ממנו ובשלב הסופי של חייו. הספר והרעיונות שבו היו משמעותיים להתנהגות שלו ולאופן קבלת האירועים הנוראים שעברו עליו ועל מי שהיה תחת אחריותו. וכשמשווים בין קורצ'אק לאורליוס, מוצא דוקטור שנר דמיון גם באופן כתיבת היומן בין הספר מחשבות לעצמי של מרקוס אורליוס. שניהם כותבים בגוף שני יחיד, סוג של זרם תודעה. אני אוסיף שסגנון הכתיבה של מרקוס אורליוס הוא סוג של תרגיל רוחני בפני עצמו. לא רק כתיבת היומן שזה תרגיל רוחני אחד, אלא אופן הכתיבה זה גם סוג של תרגיל רוחני בגוף שני יחיד. לדוגמה, ניתן דוגמה מה הכוונה, בספר הרביעי מחשבות לעצמי, זה גם רלוונטי אלינו, הציטוט, זה אני מביא לו דוקטור שנר, הוא כותב כך מרקוס, מותך ממשמש ובא, אך עדיין אינך מתנהל בפשטות. אינך נטול תרדות או חשדות, כי משהו מן הדברים החיצוניים עשוי לפגוע בך. אינך נוקט פיוס כלפי כל האדם ואינך חושב, כי החוכמה מתבטאת במעשי צדק בלבד. זה דוגמה לאיך מרקוס פונה אל עצמו בגוף שני. הציטוט הזה נשמע ממש כמו שיחת משוב בין עובד למנהלת שלו. בכל אופן, זה לא עניין סגנוני כמו שכתב דוקטור שנר, לא רק עניין סגנוני כמו שכתב דוקטור שנר, זה גם תרגיל שמרחיק את המציאות מהשכל החושב ומאפשר לראות אותה אחרת באופן יותר רציונלי. זה סוג של cognitive distancing, ריחוק קוגניטיבי. זה מאפשר ליסוד השולט, כפי שמכנה אותו מרקוס, להתנהל באופן נקי מהאירועים שקופים את עצמם עליו, לרבות כאלה שחווה יאנוש קורצ'אק. עניין נוסף שמתאר דוקטור שנר בצדק זה שהפילוסופיה הסטואית היא קוסמופוליטית. הסטואי רואה את עצמו כאזרח העולם שרואה ערך באיזושהי סולידריות אנושית אוניברסלית, סולידריות של כל בני אדם בעולם. הוא מכנה את זה הומניזם המקיף את האנושות כולה. הוא מוסיף שגם קורצ'אק היה האדם האוניברסלי שניסה לצייר חזון חינוכי נטול זמן ומקום, ללא גבולות המפרידים בין בני אדם, חזון שהתגבר על חלוקת בני אדם לקבוצות הנלחמות זו בזו או משפילות אחת את השנייה. בנוסף מצטט דוקטור שנר את מרקוס, מה עוד נשאר לנו זולת ליהנות מן החיים על ידי זה שאנחנו מצרפים מעשה חסד למעשה חסד עד אפס, כל רווח קטן ביניהם. במאמר שהגיע לידי לא כתוב באיזה תרגום משתמש דוקטור שנר, אבל במקרה הזה אני שארתי את הציטוט מהתרגום שהוא השתמש בו, כי הוא נראה לי עולם וקרוב לתרגומים שיש בידי, אז לא מצאתי סיבה לצטט אחרת. במקומות אחרים אני כן אצטט מספרים עדכניים יותר. בכל אופן, גם קורצ'אק ניסה למלא כל רגע בחייו ומעשה חסד ועזרה לזולת, כי זה מה שנתן משמעות לחייו. בדומה לפילוסופיה הסטואית, גם קורצ'אק גוזר את תפיסתו המוסרית מן הטבע. שהאדם צריך ללמוד את הטבע ולהסיק מכך מה חיוני לאדם כדי להיות מאושר. זה גם היה קו המנחה ליאנוש קורצ'אק בגישתו החינוכית. הוא הטיף למחנכים ואמר, דע את עצמך לפני שתרצה לדעת את הילדים. דע את עצמך, למי שאוזניו מחודדות בהקשר של העולם ההלניסטי, העולם העתיק, אז דע את עצמך היה כתוב בכניסה למקדש בדלפי לאל אפולו, שם ניתנו נבואות לאנשים. מתוך כך גם נגזרה התפיסה הסוקרטית של סוקרטס שהשפיעה על הסטואים. זה מהווה בסיס לאתיקה הסטואית, וגם בהתאם השפעה על קורצ'אק. המודעות העצמית הזאת היא ציווי שמקבל על עצמו אדם להבין את עצמו ואת הטבע ולמצוא את ההרמוניה שביניהם. בהתאם קורצ'אק אמר שהטבע ילמד אותנו. העצה שקורצ'אק נותן למחנך הצעיר שוב ושוב, אל תהיה דוגמטי וקלו בתיאוריה חינוכית, אלא יתבונן בחיים סביבך וגזור מההתבוננות הזאת את צעדיך. יכולה להשתלב במשנתם של מחנכים הסטואים הגדולים גם. ועכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה והרלוונטית של ההתמודדות עם המוות. נקודת המוצא היא החיים של אמת, במובן של להכיר במציאות כפי שהיא. זה גם רעיון סטואי בסיסי. גם חלק מהדע את עצמך. סטואים אימנו את עצמם לשמור על נפשם גם לאור מבחנים קשים. וזה מתאים גם לאישיותו של קורצ'אק לאור הנסיבות הטרגיות של חייו. דוקטור שנר כותב, הזוועה מעיקה על כתפיו, פוגעת בבריאותו, קורעת את נפשו, ועם זאת הוא משתדל לשמור על שליטה עצמית ונאמנות לאמת הפנימית, בדומה למה שמציע מרקוס אורליוס לעצמו. הוא מוסיף שהמוות הוא נושא מרכזי במחשבה הסטואית. אני קצת מסתייג מהניסוח שלו שהסטואים גלגלו את רעיון המוות הגואל ושל מעשה ההתאבדות. הסטואים לא ראו במוות גאולה או משהו שגואל ממשהו. הם ראו במוות חלק מהמטפיזיקה של השינוי, ומשהו שמביא אותנו להתמקדות במעשינו. אלה שני היבטים שהתמקדו בהם הסטואים בהקשר של המוות. לתת משמעות למה שאנחנו עושים, כי אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מתי יפגוש בנו המוות, ואני גם חייב לדייק את האמירה שלו שההתאבדות הייתה למאפיין מוכר ולהכרזה פוליטית בין הסטואיקאים הרומאים והמפורסם שבהם הוא הסנאטור סנקה, החשוב שבפילוסופים הסטואים ברומא ואחד מקורות ההשראה של אורליוס שסיים את חייו באמצעות חרבו. זה ציטוט שאמר דוקטור שנר. ראשית, לא ידוע אם סנקה היה השפעה על מרקוס אורליוס. ידוע שהוא הכיר אותו, מרקוס הכיר אותו, וידוע על זה רק מהמכתבים של מרקוס עם המורה שלו לרטוריקה פרונטו. שם סנקה מוזכר, אבל מרקוס אורליוס לא מצטט את סנקה, הוא כן מצטט את אפיקטטוס, שזה היה ההשפעה הגדולה עליו. אז זה נקודה אחת, אבל סביר להניח שמרקוס אורליוס הכיר את סנקה, כמו שאמרנו. זה נקודה אחת שאני קצת לא בטוח עד כמה זה נכון, האמירה הזאת של דוקטור שנר. והדבר השני, שיכול להיות שיש פה איזשהו בלבול, כי ההתאבדות של סנקה הייתה כי הוא אולץ לעשות זאת על ידי נירון הקיסר, לא כאקט פוליטי, והוא חתך את הורידים שלו ולא באמצעות חרבו. לכן האמירה של דוקטור שנר, שסנקה, הסנאטור החשוב שבפילוסופים הסטואים ברומא, סיים את חייו באמצעות חרבו. זה לא נכון. יש מספיק מקורות היסטוריים שמראים אחרת. אבל יכול להיות שיש פה בלבול, כי קטו הסטואי אכן התאבד בחרב לאחר ההפסד ליוליוס קיסר, ואפשר להגיד שזה היה אקט פוליטי, למרות שקטו עשה את זה כדי לא להיות כלי שרת בידיו של יוליוס קיסר. אבל ככלל הסטואים לא תמכו בהתאבדות, אלא הם ראו במפלט אחרון לגיטימי אמנם, אבל מפלט אחרון, אם אדם לא יכול לפעול על פי המידות הטובות, בעיקר אם הוא איבד את היכולת לשפוט בין טוב לרע. נחזור לקורצ'אק, שדוקטור שניר כותב שהוא עסק במוות כל חייו ודן במשמעויותיו. שאלת ההתאבדות עולה לא פעם בראשו, כאשר עובדת המוות הצפוי ליהודי הגטו, בכלל ולילדי בית היתומים בפרט, נהיית לעניין ודאי, מגייס קורצ'אק תובנות סטואיות כדי לדעת, לקבל את המוות ולהשלים איתו. ככה כותב דוקטור שניר. אז עם החלק של גיוס תובנות סטואיות כדי לדעת לקבל את המוות ולהשלים איתו, אני יכול כמובן להסכים במובן סטואי. המוות הוא אכן הפחד הכי גדול שמתמודדים איתו אנשים. כך מצטט דוקטור שנר את מרקוס, והפעם כן בחרתי בתרגום העדכני יותר של דוקטור אברהם ארואטי. מהספר השני שמחשבות לעצמי, הוא כותב ככה מרקוס, הנה כי כן אפשר שתצא מן החיים הללו בכל רגע, זכור זאת בכל מעשיך, דבריך ומחשבותיך. אך לעזוב את חברת בני האדם אם קיימים אלים, זה לא נורא כל כך. והוא ממשיך ומוסיף, גם כן בספר השני שמחשבות לעצמי, מה משמעות המוות? אם נבחן אותו לאשורו ובניתוח תבוני נסיר ממנו את כל הבדיות שתפלו עליו, לא ייראהו עוד בעינינו אלא כמעשה הטבע. אם חושש אדם ממעשה הטבע, אזי נוהג הוא כילד. ואומנם לא זו בלבד שהמוות אינו מעשה הטבע, אלא הוא אף תורם לרווחתו. הכוונה שהמוות תורם לרווחתו של הטבע היא שככה הטבע מתנהל בשינוי מתמיד. דברים חייבים להיות קלים ומתהווים כל הזמן. אז הנקודה פה שמרקוס אומר שאנחנו צריכים להסיר את הפחדים מהמוות, ממה שנתנו לו, מהבדיות שתפלו על המוות, ולראות אותו כמו שהוא, כחלק טבעי. וקורצ'ק כותב דברים טובים, דומים על מהות המוות כחלק מהליך הטבע. הנשמה כמהה בכלוב הצר של הגוף. הבריות חשים את המוות ודנים בו מנקודת הראות של הקץ, ואילו הוא אינו אלא המשכם של החיים, חיים אחרים. אם אינך מאמין בהשארת הנפש, הלא תיאלץ להודות כי גופך חיה יחיה כעשב הירוק, כענן. הלא אתה מים ואפר. זה מין הספר מן הגטו עמוד 90 של קורצ'אק. קורצ'אק גם רואה במוות תחנה אחת בזרם השינוי בטבע, כמו שאמרנו, כמו הסטואים. אז אולי זה מנחם שהוא לא הסוף המוות, ויתרה מכך, זה מה שנותן משמעות, אבל תוך שמירה על רוח פנימית נקייה. בספר השני של מחשבות לעצמי כותב מרקוס אורליוס על חיי אנוש, זמנו של אדם הוא רגע קט, קיומו ניגר כמיים, תחושתו עמומה, מכלול גופו השלם בר השחתה, נשמת אפו, רוח סחרחרה, גורלו בלתי צפוי ותהילתו מאורפלת. אנסח זאת בקצרה, כל ענייני הגוף הינם נהר, וענייני הנפש חלום ותעתוע, החיים הם מלחמה, שעות בארץ נחר, ותהילת עולם כמוה כתאום נשייה. זהו הדבר אם כן היכול ללוותו בחייו, אחד ויחיד הוא הפילוסופיה. תפקידה להשגיח על הרוח הפנימית שבאדם לבל תיפגע או תנזק, כי תמשול בתענוגות ומחרובים, לא תעשה דבר באקראי, במרמה או בצביעות, לא יהיה לצורך באחר על מנת לעשות דבר מה או לא לעשותו. אז הציטוט הזה של מרקוס אורליוס אומר גם כן שהמוות נותן משמעות בגלל שחיינו קצרים, והדבר היחיד שאנחנו צריכים להתמקד בו, שללוות את החיים שלנו, זה הפילוסופיה, שתעזור לנו להשגיח על הרוח הפנימית שלנו, למשול בעצמנו ולכוון את עצמנו למטרות טובות. דוקטור שנר גם מדגיש את תפיסתו של מרקוס לשמור על טהרת הנפש וחובת העזרה לזולת לאור המוות המתקרב. הוא מצטט מספר 3 של מחשבות לעצמי, האדם הטוב נותר לו מאפיין אחד ויחיד, לאהוב ולקבל בברכה את הקורא לו ואת מתווה גורלו. לא לתמה את האלוהות השוכנת בחובו ולא להטרידה בערב רב של רשמי הדמיון, אלא לחלוט את פניה כל העת. ללכת כיאות בדרכי האל, לא להשמיע דבר הסותר את האמת ולא לפעול בניגוד לצדק. אם יסרבו כל בני האדם להאמין לו, כי חיו חייו בפשטות, ביראה ובשלוות נפש, אזי לא יקצוף על איש מהם, לא יסור מן הדרך המובילה אל מטרת חייו, עליו להגיע אליה ביותו טהור שלב, מוכן למסע, נינוח לחלוטין ושלם עם מנת גורלו. ועוד, כותב מרקוס אורליוס, ולכן איפה אם תתקרב שעתך לצאת מן העולם, תשאיר את הכל מאחוריך ותחשיב רק את היסוד המנחה שלך ואת החלק האלוהי אשר בקרבך. אל תפחד מפני העובדה שימות חייך קלים, כי מפני ההכרה שטרם התחלת לחיות בתאום עם הטבע, אזי תהיה אדם רצוי ליקום שהולידך. מרקוס פה אומר, אל תפחד מזה שאתה תמות בסוף, אלא אתה צריך לפחד מזה שהשכל שלך לא חי בתאום עם הטבע. אתה צריך לפחד אם אתה לא פועל לפי הפילוסופיה שדיברנו עליה קודם. מאפיין דומה נוסף הוא שהסטואים מדגישים את חירות התבונה למרות ההכרח שבטבע, למרות שאנחנו נתונים לחסדי גורל. יש לנו חירות מחשבה ורצון. כאשר מדבר קורצ'ק ביומנו ב-21 ביולי 42 על עובדת מותו הקרב, הוא מבקש דבר אחד מרכזי להנחיל לחניכיו, להיוולד וללמוד לחיות. מלאכות קשות הן. נותרה לי מטלה קלה לאין ארוך. למות. ייתכן כי לאחר המוות שוב יהיה קשה, אלא שאינני מהר בכך. השנה האחרונה ואולי החודש ואולי השעה. רוצה הייתי למות בהכרה, מתוך צלילות. אינני יודע מה הייתי אומר לילדים לפרידה. שואף הייתי לומר להם כי ניתנה להם חירות גמורה בבחירת הדרך. צודק דוקטור שנר שהוא כותב שהחירות הנה קודם כל עמדה רוחנית לפני שהיא אפשרות לפעולה. האדם הוא שקובע ברוחו את הדרך בה התמודד עם גורלו. המאמר ממשיך ומביא עוד ציטוטים רבים ממרקוס אורליוס על היחס שלו למוות כחלק מדרך הטבע. אני החלטתי לא להיצמד למאמר הולכת, ולהמשך שלו על יתרת הציטוטים ממרקוס אורליוס, אלא לעבור לסנקה, כי יש לו הרבה מה להגיד על הנושא הזה, ואם הוא כבר הוזכר היום, אנחנו נזרום איתו, ויתרה מכך, ההתמקדות פה בסנקה גם היא בהתאם לתרגיל רוחני ספציפי, שעוזר בדיוק עם מה שאנחנו מדברים עליו פה בפרק, ומה שעשה יאנוש קורצ'ק, ומה שעשה מרקוס אורליוס, את אותו תרגיל רוחני, ואנחנו נדבר על זה. ולמרות שיש לא מעט לסנקה להגיד על הנושא הזה של המוות בכלל, אני בחרתי ספציפית במכתב 4 מהמכתבים שלו לחברו לוקיליוס, אתם תבינו כבר לבד למה. כותרת המכתב היא על הפחד מהמוות. המכתב מתחיל בהמלצה של סנקה לחבר שלו להתמיד בלימודים ולהזדרז כדי שיוכל ליהנות זמן רב יותר מנפש מתוקנת ושלווה. הלימודים הם כמובן פילוסופיה סטואית, וצריך להזדרז כדי שיהיה ממוקד בכך לאור העובדה שלא ידוע מתי המוות מגיע. הסנקה ממליץ לחבר שלו להתמיד בלימודים ולהזדרז, להכין את עצמו לרגע שיפגוש בו המוות. אז כבר הוא יהיה שלב. גם מהלימודים עצמם נהנים ומפיקים תועלת. ההנאה נובעת מרוח נקייה, אומר סנקה, ולדעתי זה חשוב שהוא מציין שההנאה מופקת היא בזמן אמת, כי הסטואים לא מכוונים למטרה רחוקה מבלי לתת תשומת לב לעשייה בזמן אמת. אז סנקה מקפיד על הנקודה הזאת, והוא לא רק אומר תמהר ללמוד כדי שיום המוות כשהוא יגיע אתה תהיה מוכן, אלא תהנה מזה גם עכשיו. סנקה אומר שאנחנו יותר גרועים מילדים ותינוקות. גם מרקוס אמר משהו דומה בציטוט שציטטנו קודם. כי הוא אומר כי התינוקות מפחדים מסכנות שווא, וילדים מפחדים מדברים קלי ערך. המבוגרים מפחדים גם מסכנות שווא וגם מדברים קלי ערך. לכן הוא משווה את הפחד לילדותיות. זה מתייחס כמובן למי שלא לומד לא לפחד. לשם הפוגה קלה, כל הסיפור הזה הזכיר לי קטע מסטנדאפ של לואי סי-קיי, הקומיקאי. לואי סי-קיי אומר, אני לא יודע עד איזה גיל אני אחיה. אף אחד לא יכול לדעת. אף אחד לא זוכה לדעת עד איזה גיל הוא חי. כי המחשבה האחרונה, הכי קרובה, יכולה להיות כנראה שזה הרגע. אבל אם באמת זה קורה, אתה כבר לא חושב על זה, אתה כבר מת. בכל מקרה, כולנו נמות מתישהו, אומר לואי סי-קיי. באופן דומה, סנקה כותב, אנחנו צריכים להבין שדווקא אנחנו צריכים לפחד פחות ממה שהפיל עלינו פחד גדול. כי רעה אינה גדולה אם היא האחרונה. אז בגלל שהמוות הוא אחרון, הוא צריך להפחיד אותנו פחות. המוות בא אליך, כותב סנקה. הגיוני היה לפחד ממנו אם הוא היה נשאר איתנו. אם היינו ממשיכים לחוות אותו, אבל הוא או עדיין לא בא, או שהוא בא וחלף. לכן אנחנו צריכים לפחד ממנו הכי פחות. אני אסביר. הפחד הכי גדול הוא מהמוות. אבל הוא צריך להיות הפחד הכי קטן שלה, כי זו לכאורה רעה אחרונה. אני אומר לכאורה כי זה לא רעה, זה הטבע. אז זה לכאורה רעה אחרונה. לאחר שיגיע המוות כבר לא נרגיש כלום. אז זה רגע קצר שאנחנו לא נזכור אותו לאחר שהוא יגיע. בדיוק כמו מה שאמר לואי סי-קיי, אתה לא יודע שזה אכן הרגע האחרון שלך, כי מיד אחריו אתה כבר לא יודע כלום. וסנקה מוסיף, אם הוא היה ממושך, אז היה אולי נכון לפחד ממנו. אבל המוות בא והולך, ואנחנו לא קיימים לאחריו. סנקה נותן דוגמאות לאנשים שבזים לחיים מסיבות שונות ובדרכים שונות, שאני לא רוצה להיכנס אליהם, כי אני בטוח שאתם יכולים לחשוב עליהם לבד, כמו אחד שמת למען האהבה, אחד למען המדינה, אחד מאוס. אנשים בזים למוות מכל מיני סיבות. אז אם אנשים יכולים לבוז למוות, אז הגבורה לא תוכל להשיג מה שהפחד השיג יותר. סנקה אומר שאדם לא יכול לחיות בשלווה אם הוא כל הזמן עסוק באיך להאריך את החיים שלו. אם תחשבו על זה, ככל שאנחנו עסוקים באיך להאריך את החיים שלנו, כל מה שלא מסתדר בהתאם מטריד את שלוותנו. לא משנה מה אנחנו נעשה כדי להאריך את החיים שלנו, אם זה לא מסתדר לנו, זה יטריד אותנו. לכן כל העיסוק הזה הוא מטריד. אז מגיע החלק החשוב במכתב הזה של סנקה, ואני אתייחס אליו בהירות מאוחר יותר. סנקה כותב, חשוב כל יום ויום כי צה תוכל להיפרד מהחיים ברוח שלווה, שרבים דבקים ונאחזים בהם, כמו הנסחפים במימי נהר גואש הנאחזים בשיחים ואבנים. רבים מטלטלים באומללותם בין פחד ממוות ויסורי החיים. לחיות אינם רוצים, למות אינם יודעים. סנקה ממליץ לעשות את החיים נעימים ולהפסיק לדאוג להם. זה נכון לכל קניין ורכוש, ומה שאנחנו חושבים ששייך לנו, אבל לא באמת יש לנו שליטה עליו. שום דבר כזה לא באמת מענה, אלא אם הנפש מוכנה לאבד אותו. כל מה שאנחנו לא רוצים לאבד, יגורם לנו לתרדות ופחד לאבד אותו. אין אבדה קלה יותר מאובדן דבר שאינו חסר לנו לאחר אובדנו, ככה הוא אומר. ואז תחשבו על זה, ואם תחשבו על זה לאחר המוות, החיים לא יחסרו לנו, כי אנחנו נהיה מתים כבר. לעצם החיים שלנו, אין לנו שליטה עליהם. יש לנו שליטה על הבחירות שלנו, לנהוג בבריאות שלנו כמו שצריך, לא להזיק לעצמנו. יש לנו השפעה, אבל אין לנו בחירה מתי אנחנו נחיה, מתי אנחנו נמות. אז ככל שאנחנו ננסה לאחז בזה, אנחנו נהיה יותר מוטרדים, כי אין לנו שליטה על זה באמת. סנקה נותן דוגמה לכמה מנהיגים דגולים שהופתעו מהמוות, וספציפית שהם הופתעו, שהם הגיעו למה מסוימת בחיים שלהם, ואז הם הופתעו. למשל פומפיוס, שהיה חברו של יוליוס קיסר, ויצר עמו את הטריומווירט הראשון. הטריומווירט הראשון זה היה שלטון ששלושה שליטים ששלטו ביחד במקום הרפובליקה, הם מוטטו את הרפובליקה הרומית, זה היה פומפיוס, יוליוס קיסר וקרסוס. קרסוס היה איש עשיר בלי ניסיון צבאי יותר מדי, למרות שהוא מיוחס לו החיסול של המרידה של ספרטקוס, מרד העבדים, אבל הגדולה שלו הייתה בהיותו פשוט פוליטיקאי עשיר מאוד, בלי יותר מדי ניסיון צבאי עשיר, כמו של שני החברים שלו, כי לפומפיוס וליוליוס קיסר היה ניסיון צבאי מאוד עשיר. אז קרסוס יצא להילחם בגבול המזרחי של האימפריה הרומית, הוא נלחם בפרטים, והוא הובס יחד עם מרבית הצבא שלו ומת. אבל לפני כן הוא היה פוליטיקאי עשיר מאוד, שחיפש את התהילה וחיפש להשתוות לשני חבריו לשלטון, והוא הגיע לרמה הכי גבוהה שאדם יכול להגיע בחיים הציבוריים, ולאחר מותו החל מאבק בין פומפיוס ליוליוס קיסר, כבר לא היה כל כך איזון. לצידו של פומפיוס היו גם קיקרו וקטו הסטואים יהודאינו, אבל הם הפסידו. פומפיוס לאחר ההפסד ברח לאלכסנדריה, שם סריס של תלמי הרג אותו. תלמי היה אז נער אולי בן 13, האח של קליאופטרה, וגם היה מאבק פנימי במצרים בין קליאופטרה לבין תלמי, אחיה, ובסוף קליאופטרה היא זו שניצחה, בסיוע של יוליוס קיסר אפרופו, אבל פומפיוס אחרי שהוא הפסיד ליוליוס קיסר, הוא ברח לאלכסנדריה, ואף אחד לא ציפה שכשהוא יבוא לשם, אז פשוט אחד הסריסים פשוט יהרוג אותו. פומפיוס חשב שהוא יקבל הגנה באלכסנדריה, והוא הופתע. סנקה נותן דוגמה על קליגולה שהופתע כשהתנגשו בחייו. סנקה אומר על זה, הגורל לא העלה איש למעמד רם, בלי שאיים עליו בא במידה שהטיב עמו. אל תפתח בשלוות הים, בין רגע הוא יסער. איכן שהשתעשעו אוניות, בו ביום הם גם טובעות. הניסוחים של סנקה כמובן אותי תמיד מרהיבים, והוא אומר פה, גם מי שמגיע למעמד הרם ביותר, הוא יכול, עם המזל והגורל, היטיבו עמו באותה מידה, הם גם יכולים שלא להטיב, טיב עמו. בדיוק כמו ספינה שרגע אחד אישתה בנחת ורגע אחר טובעת. אז גם סנקה עצמו אולץ להתאבד על ידי נירון קיסר, אחרי שחי חיים עתירי עליות ומורדות, אבל היה איש מאוד עשיר. ולדוגמאות שסנקה בוחר פה, הן דמויות שהגיעו לרום המעמד והשלטון, ומיבדו את חיים באופן שהם לא ציפו לו. סנקה אומר לחברו לוקיליוס שמיום שנולד הוא מובל אל המוות. על כן אנחנו צריכים לחשוב על זה. לא להתחמק מהמחשבה על המוות אם אנחנו רוצים לחכות בשלווה לשעתנו האחרונה, שהפחד מפניה הופך את כל שעות חיינו אחרות לנרגנות. נחזור לאמירה שציינתי שהיא חשובה, המכתב הזה של סנקה, שהוא אומר חשוב כל יום ויום כיצד תוכל להיפרד מהחיים ברוח שלווה. שרבים דבקים ונאחזים בהם, בחיים כלומר, כמו הנסחפים במימי נהר גואש הנאחזים בשיחים ואבנים. רבים מטלטלים באומללותם בין פחד ממוות ויסורי החיים. לחיות אינם רוצים, למות אינם יודעים. למה הסנקה אומר למות אינם יודעים? למה צריך לדעת למות? התשובה נאמרה קודם, כדי לחיות בשלווה. מבלי שהפחד מהמוות יטלטל את חיינו. אז צריך לדעת למות כשאנחנו כבר חיים עכשיו, כמו שאמר לתלמיד שלו, ללוקיליוס, להזדרז ללמוד, כי הפחד מהמוות לא ידוע המועד שלו, יכול לפגוע בשלוות חיים שלנו. אז מאחר ואנחנו לא יודעים מתי יבוא המוות, אנחנו צריכים להתאמן על זה כבר עכשיו, כמו שהוא אמר בפתיחת המכתב, ולהתמיד בלימודי הפילוסופיה, ולהזדרז שנוכל ליהנות זמן רב יותר מנפש מתוקנת ושלווה. באופן ספציפי, הדרך לעשות את זה, היא מה שכתב סנקה. חשוב כל יום ויום, כיצד תוכל להיפרד מהחיים ברוח שלווה. והוא מתכוון מילולית. לדמיין את יומכם האחרון, לדמיין את מותכם ואת ההשלכות, לדמיין שזה קורה עכשיו, לדמיין שזה קורה כשאתם לא מצפים לזה. אם תדמיינו את זה כשאתם במקום בטוח עכשיו, ואתם יודעים שאתם במקום בטוח עכשיו, אז אתם תהיו מתורגלים כשזה יגיע. על זה נאמר ממנטו מורי בלטינית, זכור שתמות. המונח הזה מופיע עוד בימי רומא העתיקה במובן של ענווה. להבין שאתה רק אדם. ברומא העתיקה השתמשו הביטוי הזה באירוע צעדת ניצחון של מפקד רומי ששב מן הקרב. מאחורי המפקד המנצח עמד עבד ותפקידו היה להזכיר למפקד כי אולי היום הוא באיגרא רמא, אך מחר הוא יום חדש. זה בהחלט סטוי לתרגל לעצמך קצת מציאות שלא יעלה לך לראש ההצלחה. ולאורך השנים המונח הזה גם נועד להזכיר, להתגלגל ולהזכיר לאנשים שלחיות היום כי אולי מחר נמות. אז תזכור שאתה מחר יכול למות. שזה בהחלט גם סטוי, מה שדיברנו על זה מוקדם יותר. מרקוס אורליוס כותב את זה לעצמו מפורש. אבל סנקה מתכוון מילולית לזכור שתמות. לדמיין את זה. חשוב כל יום ויום כיצד תוכל להיפרד מן החיים ברוח שלווה. זה תרגיל רוחני חשוב מאוד. ככל שתדמיינו את הרגע, שהרגע הזה יגיע, כשאתם מודעים לכך שהוא לא נוכח כרגע ושאתם בטוחים, אז אתם תפחדו מהמוות פחות ופחות. בספר הרביעי של מחשבות לעצמי מרקוס כותב, מי שחפץ כי יהיו פני הדברים שונים, הלא מבקשו כי עץ התאנה לא יפיק את מצוא החלבי. אומנם באופן כללי זכור את הדבר הבא, הלא בתוך זמן קצר, הן אתה והן הוא, תלכו לעולמכם. וזמן קצר לאחר מכן, לא יוותרו אף שמותיכם. גם מרקוס מזכיר לעצמו וחושב על מותו. אני מבין מן המאמר של דוקטור שניר שגם יאנוש קורצ'אק עשה את זה, גם מי שהרעיון הזה קשה לא עולה, ירוויח במחשבה שכדאי להתמקד בעשייה ראויה ומשמעותית היום, כי כמו שסנקה אמר, אל תפתח בשלוות הים, בין רגע הוא יסער, היכן שישתה שירוניות, בו ביום הם גם טובעות. אז עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא עם ירצה הגורל, היו בטוב.